טוב, ייחוד הניסה והנגלה. על מה מדובר? אנחנו עסוקים בין היתר בחוכמת הקודש, בהבנת דרכי החשיבה והחוכמה, הן החוכמה האנושית, הפילוסופית, המדעית, והן החוכמה של רוח הקודש. אחד מהמאפיינים של החוכמה של רוח הקודש, מה שקרה חוכמת הקודש, זה הנטייה הסינתטית של האיחוד. לכן אנחנו מחפשים איחודים במקומות שיש פירודים. אז ראינו את האיחוד של הדעות, שלום הדעות, באופן כללי, ואנחנו כאן מתקרבים אל האיחוד של שני ממדים שהם בדרך כלל נפרדים זה מזה, הנסתר והנגלה. מה זה הנסתר? מה זה הנגלה? הנגלה זה מה שיש בו פירוד. הנסתר זה מה שיש בו אחדות. אז איך אפשר לאחד את הנסתר עם הנגלה? מאיפה מתחילים? צריך להתחיל מהנסתר. כלומר, כיוון שהנסתר הוא במהותו מאוחד, אז יש בו הסגולה לכלול גם את הנגלה בקרבו. מה שאין כן, אם מתחילים מן הנגלה, קשה מאוד להגיע לנקודת האחדות, כי הרי הנגלה בהגדרה הוא אומר, זה כך, והשני אחרת. זה טוב וזה רע. זה חייב וזה זכאי. טמא וטהור. לעומת זה, מה?
אפשר להגיע
לאיחוד. אבל זה הרבה יותר קשה. מסיבה פשוטה, עולם הנגלה למשל כולל בתוכו את עולם ההלכה. ההלכה אומרת מה אסור ומה מותר. אסור ומותר, איך אתה יכול לעשות שדבר גם מאסור גם מותר כאחד? כן? זה לא כך פשוט. מה שאין כן בתורת הנסתר, שלכל יש משמעות, הכל בעצם טהור, הכל מותר, אפשר לומר שם, אז משם נקודת ההכללה של הנגלה בתוך הנסתר הרבה יותר קלה. בסדר? ייחוד הנסתר והנגלה. עמוד כף, אין בו כלום. אבל דבר שאין בו כלום זה בדרך כלל הכנה ליש. לכן מיד אנחנו עוברים אל עמוד כף א'. תביעת האיחוד הרוחני. הננו נתבעים לאחד ולהתאים את מחשבותינו. ייסורים אנו מרגישים מהיעדר ההתאחדות, אבל מכאובים יותר נוראים מהיא ההתאמה. כלומר, במילים אחרות, יש נטייה בנפש שלנו לחפש את הנקודה המאחדת. ואכן, גם בתחום המדע אנחנו רואים נטיות כאלה. המדע היווני עשה הבחנות בין חוקות שמיים לבין חוקות ארץ. חוקי השמיים, לפי הפיזיקה היוונית העתיקה, שונים מחוקות הארץ. למה הם הגיעו לזה? כי הם ראו במציאות דברים שונים. אני רואה, כשאני מסתכל על השמיים, אני רואה תנועות הרמוניות אחידות. ואילו בעולם הזה, כשאני הולך ברחוב, אני נתקל בקליפת בננה, למשל. או ברגבים. זה לא אחיד. אז יש איזה הבדל בין העולם העליון, שהוא כולו, תודה רבה, אחדותי והרמוני, לבין העולם התחתון שבו יש חוקיות לא הרמונית. גם ראו שיש הבחנה בין העולם העליון שבו הכל נצחי. כלומר, אנחנו לא רואים שכוכבים מתים. לפחות כך לא ראו היוונים. לעומת זה, בעולם הזה רואים שכל דבר בלה. כן? נולד ובלה. נולד ובלה. זה נכון גם, תודה, באדם, בבהמה, בצומח, וגם בבליה של החומרים הדוממים. אז אם כן, אנחנו רואים שזה עולמות שונים. המדע התקדם כאשר חיפשו נוסחה מאחדת. למשל, כאשר ניוטון החליט שיש מה שנקרא הגרביטציה העולמית. כלומר, חוק כוח המשיכה הוא חוק קוסמולוגי כולל, גם ברגבי האדמה היותר קטנטנים וגם בכוכבים היותר גדולים. הדבר הזה קידם את העניין. עד היום הזה יש מין הנחת יסוד מדעית שהיא לא לגמרי מוכחת, שישנה אחידות בחוקי הבריאה. עכשיו, מאיפה ההנחה הזאת? פעם שאלו את אלברט איינשטיין. אלברט איינשטיין מפורסם. שאלו אותו, מניין לי, תודה רבה, שישנה אחידות בחוקי הבריאה? איפה ההנחה הזאת? ואמר לך שהחוקים שנכונים כאן, נכונים גם בגלקסיה רחוקה מיליארדי מיליארדים של שנות אור מאיתנו. אין שום סיבה שזה יהיה אותו הדבר. ויען איינשטיין ויומר, זאת אמונה. כן, זה מעניין. כלומר, האינטואיציה של האחדות היא זו שמקדמת את המדע, מקורה, ככל הנראה, על פי המחקר, ביהדות. למשל, במאה ה-20, לפני כמה שנים, פרסמו כתבים של ניוטון, שבהם רואים את ההשפעה החזקה של תורת הקבלה על החיפוש המדעי שלו. אגב, הכתבים האלה היו ידועים, ידעו שהם קיימים בכתב יד, ומשום מה נמנעו עד השנים האחרונות לפרסם אותם. ועכשיו פורסם. כלומר, בקשת החוקים של הבריאה אצלו זה היה בקשת אלוהים. הוא רצה לדעת את האלוהים דרך זה. זה לא נכון לגבי כל פיזיקאי, אבל זאת עובדה. עכשיו, זה לגבי הפיזיקה, זה רק דוגמה. זה גם נכון לגבי מכלול עולם המחשבות בכלל. אנחנו הרי חיים במין פיצול אישיות נורא בין העולם השירי שלנו לבין העולם המדעי שלנו. התיאורטי והמעשי, המוסרי והשכלי. כל הדברים האלה קוראים אותנו. אנחנו נתונים למאבקים בין כוחות שונים שכביכול מושרים אותנו כל אחד לכיוון שלו. ברור שאם האדם רוצה להיות מאושר, הוא צריך להוציא לפועל את ההרמוניה הפנימית שלו בין כל החלקים. זה השלווה הבאה כאשר האחדות הזאת מופיעה. אז מה שכאן אומר הרב, הננו נתבעים לאחד, ולכן גם הרב קוק באורות מסביר שהעולם האלילי איננו יכול לעשות את האדם מאושר. כלומר, ריבוי האלים הוא פשוט צילום בתחום המטאפיזי של הקרע הערכי שיש באדם. למשל, אהבה ושנאה. זה ברור. אני גם אוהב וגם שונא. איך אפשר לחיות עם זה? אמרו עובדי האלילים, יש אל למלחמה, ארס, למשל אצל היוונים, ויש אלה לאהבה, אפרודיטי, למשל אצל היוונים. ולפעמים זה אפרודיטי שפועלת, לפעמים ארס פועל. אבל אין פה עולם מאוחד. אז לכן אומר הרב שהנטייה של העולם האלילי הייתה לכתחילה פסימית. כלומר, ברגע שהתביעה המוסרית התפתחה בנפש האדם, התחילו בני האדם להיות פסימיים ביחס לאפשרות להיות אדם טוב. וזה מה שהוליד את הבריחה הבודהיסטית אל המחבו של העין, האפסיות. האמת היא, מבחינה היסטורית, זה התחיל קצת לפני הבודיזם, עם הג'איניזם, אבל זה כבר פרטי, מה זה חשוב. כן. עכשיו, הנה, לעומת זה, היהדות היא אופטימית. היא אומרת, הוא בחרת בחיים, יהיה בסדר, אל תדאג. כן? ואתה מחיה את כולם, אז אם אתה מחיה את כולם, אז לכל יש משמעות, הכל יש סדר. אומר הרב, הננו נתבעים לאחד ולהתאים את מחשבותינו. איסורים אנו מרגישים מהיעדר ההתאחדות. אבל מחובים יותר נוראים מאי התאמה. זאת אומרת, זה ששני דברים הם לא מאוחדים, זה כבר כאב. אבל זה שהם גם מנוגדים זה לזה, זה עוד יותר כואב. וכל מה שאנו מתעלים אל הסכמת החפץ להתאים ולאחד את כל איברינו הרוחניים, כך מתגברים אצלנו הכוחות העליונים שהם באמת מאחדים ומתאימים את כל ישותנו. כלומר, האחדות מופיעה אחרי שיש תביעה להופעתה. כל זמן שאני לא תובע את ההופעה הזאת, היא לא מגיעה. ברגע שאני חש את החיסרון, אז אני פותח בקרבי איזשהו חלל הכרתי שמאפשר לאחדות הזאת להופיע. עד כאן הובן? איך היא מופיעה? יש כל מיני אופנים. זה יכול להיות הופעה שכלית, זה יכול להיות הופעה רגשית, יכול להיות הופעה של רוח הקודש. לרב קוק יש העדפה להופעות של רוח הקודש. אני אמרתי תורה. אני אמרתי, שכל, רגש, רוח הקודש. ואז אתה אומר, אתה עושה כאילו שלא דיברתי, ואתה אומר, בלי תורה זה לא יופיע. זה השפעה של היהדות, כן? השפעה של האינטואיציה של האחדות. זאת השפעה יהודית, כן, נכון. זה כמעט ולא היה, נכון, נו, אז מה. כן, אבל אני מסביר, מה שאתה אומר, תורה, אני מוכן לקבל את המילה תורה, אם אתה לא מצמצם אותה, לתורה הנלמדת של בית המדרש, אלא של אמונת הייחוד, זה כן, ברור. יותר, נגיד ככה, הקדוש ברוך הוא עזר לנו בזה שהוא גילה בעולמו את אמונת, את תורת הייחוד, שמה ישראל, השם אלינו, השם אחד. ואם הוא לא היה מגלה, זה היה מתגלה בבוא הזמן.
איך זה
באופן הדרגה, פשוט מאוד, כי העולם כולו, מי שעשה אותו, זה הקדוש ברוך הוא. ולכן לא ייתכן שהאחדות לא תהיה מונחת במעמקי המציאות באיזושהי צורה. אז היא מופיעה. כן, זה, אני הולך כאן בכיוון של רבנו סעדיה גאון, כן?
אני הולך בכיוון של בודה למשל,
ש... שמה?
כל החיים שלו עכשיו, הבן אדם כביכול אחי, שהגיע לה...
כן.
הוא הגיע למסקנה ש... אתה יודע, סוג של מערה שבועה כזאת, שיש כוח כזה, יש כוח שתהיה
אין לי בעיה, אבל, אין לי בעיה, אבל יש לי שאלה. כמה זמן חי בודה? נגיד, 80 שנה, נאמר, כן? מה זה? זה כלום, 80 שנה. אם הוא היה יושב 15,000 שנה, זה היה מגיע למשהו. זאת אומרת, מה שאני רוצה לומר, שמה שגורם לנו לא לגלות את האחדות, ולהזדקק לגילויים עליונים כדי לגלות את האחדות, זה בגלל שהחיים קצרים. ולכן אנחנו חושבים, מה, כמו בודה, 80 שנה, כלום. בקושי מספיקים לעשות סיבוב אחד של המחשבה. אבל אם אתה לוקח תקופות היסטוריות ארוכות, אז המחשבה האנושית כן יכולה להתקדם בכיוון של האחדות. וזה מה שהתחלתי להגיד לך, שאני הולך בכיוון של רבנו סעדיה גאון. נכון?
כאילו אתה אומר בן אדם, נגיד, חלק חי תקופות של...
נגיד ככה, אני היום חושב על בסיס מחשבות של אנשים שחיו לפני שנים. אז בעצם יוצא שהאנושות, הדורות, הם אדם אחד גדול שחושב לאורך הרבה זמן. בסדר? כן, כפי שהסביר, אבל אתה לא יודע מה אמר רב סעדיה גאון, אתה לא אכפת לך מה הוא אמר. טוב, בסדר,
נמשיך. זה לא אכפת לי, אתה לא אכפת לך שאני אדע, אתה לא אומר.
אני כן רוצה, אבל זה משחק, אתה מבין? טוב, התשובה היא, רבנו סעדיה בהקדמתו לספר אמונות ודעות אומר, שהיה אפשר להגיע לכל המסקנות של תורת משה גם בלי מתן תורה. רק מה? זה היה לוקח הרבה זמן. התורה קיצרה לנו את הדרך. כן, אבל מה זה רפואה הוליסטית? זה גם אינטואיציה של אחדות. כן, ברור, ברור. טוב, בואו נמשיך. כן. בין לאחד לבין להתאים. לאחד זה בין שני דברים שהם שונים, להתאים זה בין שני דברים שהם מנוגדים. למשל, ירוק ואדום זה לא מאוחד, נכון? אבל זה מתאים. לעומת זה, ירוק וחמוץ, זה לא מתאים. אז בשביל זה צריך לעשות מלפפון. מי ידע? היה, ראיו. כן. עם הזמן. הכל. הכל. כל מה שהתורה אומרת, אפשר להגיע, רק זה לוקח זמן. זה אופטימיות אדירה של רב סעדיה. גם זה מגיע. אתה רואה שמצוות שהן חוקה, אין להן טעם?
אפשר להשיג טעם?
טעם אפשר להשיג? יודע שיש להשיג. יש להן טעם. רק שהטעם הוא לא גלוי, זה ההבדל. מה ההבדל בין מצווה שכלית למצווה שמעית? שהמצווה השמעית טעמה אינו גלוי בלי מחקר. אז מצווה השכלית טעמה גלוי בלי מחקר. זה הכל. טוב. וכל מה שאנו מתעלים אל הסכמת החפץ, להתאים ולאחד את כל איברינו הרוחניים, כן מתגברים אצלנו הכוחות העליונים, שהם באמת מאחדים ומתאים את כל ישותנו. יותר מכל עם ולשון, אין אנחנו יכולים לסבול את הסתירה ואת אי האחדות הנפשית. סגולת עולמים מבנו, השלום והאיחוד, בצורתם האידיאלית. כלומר, זה משהו, זה ג'וק יהודי, האחדות. ולכן, כל פיזורנו הוא רק ארעי, ואיננו עתידים להתאחד ולהיות גוי אחד בארץ. כן, זה רעיון שנמצא בספר נצח ישראל מת המהר"ל מפראג. המהר"ל בתחילת ספר נצח ישראל בפרק א' דן ביחס בין הגלות לגאולה. אומר המהר"ל, אם תבין את עומק הגלות תדע את הגאולה. כי הגלות היא ראייה לגאולה. איך הגלות היא ראייה לגאולה? אומר המהר"ל, כל דבר בעולם, כשהוא מפוזר הוא מתאחד. אז אם יש פיזור, זה סימן שהיא תהיה אחדות. זה לא כל כך פשוט, כי יש דברים שמתוך האחדות דווקא מתפזרים. אבל אומר המהר"ל, במיוחד אצל עם ישראל, שהוא אומה אחת, איך ייתכן שתהיה מפוזרת? מה זאת אומרת שהם אומה אחת? שהמוטו המלווה את ההכרה הקולקטיבית של היהודים זה האחדות. ברור? אצל אומות אחרות יש דברים אחרים, אבל הנקודה של האחדות היא הנקודה הייחודית למשרד. לכן אצלנו הפיזור הוא דבר בלתי נסבל באופן מהותי, ולכן אנחנו עתידים לצאת מזה. האיחוד הרוחני בעתיד, פרק תדבב בעמוד כף ב'. רעיון דומה לרעיון הקודם. אחת מהצרות הגדולות של העולם הרוחני של האדם הוא מה שכל מקצוע של מדע ושל רגש מעכב אצלו את ההופעה של המקצוע האחר. ומתוך כך נשארים רוב בני האדם לקויים ובעלי גוון יחידי, ומגרעותיהם השליליות הולכות ומתרבות. זה מה שנקרא הדבקת תוויות, טיפוסים. מה אתה? אני מתמטיקאי. אני משורר. אני פוליטיקאי. אני רב. אני חקלאי. כל אחד עם האני שלו, האני החד גוני. זה ממש מעצבן, זה הרי לא אמיתי, הרי האדם הוא כל זה. אלא מה, לפעמים יש דומיננטיות יתרה של ממד מסוים של הנפש, על פני ממדים אחרים, אבל האדם הוא מכלול. אבל יש הצרה הזאת קיימת בעולם. רוב בני האדם מקדישים את עצמם לגוון אחד, ואולי אפילו אדרבה, אין להם ברירה. כי אם האדם ירצה לעשות הכל, לא יעשה כלום. צריך לבחור. כן? אם אדם שואל את עצמו, האם ללכת ימינה או שמאלה, הוא צריך להחליט. הוא אומר, יש יתרונות בהליכה ימינה, יש יתרונות בהליכה שמאלה. נו, מה אתה עושה עכשיו? בכל מקרה אתה תהיה אומלל. למה? נגיד בחרת ללכת ימינה, איבדת את היתרונות שיכולת להשיג בהליכה שמאלה ולהפך. כן?
בסוף מתגלה.
מה אתה אומר?
בסוף מתגלה בסוף.
מה מתגלה בסוף?
אם הלך ימינה, זה הצליח.
כן, ברור. אבל הוא הלך ימינה, אבל מה אם משהו יכול היה להיות? הרי תמיד כשאדם צעיר מאוד, הוא אומר לעצמו, הלוואי והייתי כך וכך. ככל שהגיל מתקדם, יש הרבה אופציות שהוא יכול היה לפתוח, שהוא ויתר עליהן.
נכון?
בסדר, אז מה? אבל הצרה הזאת קיימת. כלומר, זה צרה בנפש, אני לא יכול לאחד את הכל. ובמיוחד שמדובר על, במדעים, ברגשות וכדומה. כן. הזהות של האדם היא הספציפיות. אתה צודק. זה הדרך שלנו להשלים עם זה. מה שאמרת עכשיו. מה שאמרת עכשיו זה הנחמה. זה נחמה. נכון? כלומר, אני לא אתה, אתה לא אני. מה אתה אומר? בסדר, חייב להיות שאנחנו נהיה שונים. למה? למה התכוונת?
אני אמרתי, כל אדם לכאורה מרגיש שהוא צורך להגדיר את עצמו, זה בעצם חלק מהזהות שלו. זהות שלו זה הדת שלו, והמקצוע שלו, והמשפחה שלו.
צודק.
והסטטוסים שלו.
נכון, זאת אומרת, אנחנו הפכנו את החיסרון למעלה. השיח הזה שאתה עכשיו מעלה, זה בא לומר, זה שאדם לא יכול להיות הכל, זה העושר שלו, זה היופי שיש בדבר, שאני לא אתה ואתה לא אני, נכון? שאני לא כולל את מה שיש בך, זה, מה שנקרא, בורא נפשות רבות וחסרונן. כלומר, כדי שהן תהיינה רבות, צריך שתהיינה חסרות, שיהיה בזה מה שאין בזה. אבל איך אומרים, זה גאווה של הדלים, כן? דל גאה. זאת אומרת, כיוון שאני לא יכול, אז בואו נעשה מזה אידיאולוגיה. נכון? אבל אנחנו רואים שבמהלך הדורות, בני אדם עשו את הכל כדי להתגבר על זה. האדם עושה את הכל כדי להתגבר על המרחקים, עושה את הכל כדי להתגבר על הזמנים, ועל הפירוד בין הנפשות. כל הטכנולוגיה האנושית מכוונת לזה. אז כנראה שיש באיזשהו מקום בנפש של האדם, איזושהי מועקה מזה שלא הכל כלול. כן, היום עושים מאגרי מידע, רוצים להפוך את העולם כולו למחשב אחד גדול בהיקף של האנושות כולה. כן, רוצים, נכון? אז זה אומר משהו. אז זה מה שאומר כאן הרב. כן? למה המגרעות מתרבות? זה שאלה יפה. פשוט מאוד, אם אני מומחה לדבר אחד, יש לי נטייה לא להסתכל על מה שאין בי. וזה אומר הרמב״ם, מצאנו שני סוגי מחלות אצל אנשים שהתמחו. מחלה אחת זה לומר שמה שהם לא יודעים, הם כן יודעים. נגיד, אני מבין בתחום א', אני לא מבין בתחום ב', אבל זה בושה. אני כל כך מבין בתחום א', שברור שאני חייב להראות לפחות שאני מבין בתחום ב', למרות שאני באמת לא מבין בו. זה אפשרות אחת. אפשרות יותר חמורה, אומר הרמב״ם, זה לומר, תחום ב' לא צריך. זה לא קיים. לא. זה כמו שבמלחמת העולם הראשונה, כשהגיעו המשוריינים הראשונים, אז היו גנרלים שאמרו, לא צריך, יש לנו סוסים, יותר טוב.
זה היחס הנכון להגיד שכן צריך, שלא המלאכה לגמור.
ברור, אז צריך להיות פתיחות. כלומר, ודאי שאני לא יכול לכלול הכל, אבל אני צריך להיות פתוח אל הכל. להיות פתוח גם למבטים אחרים. זה מה שקרה ההפריה ההדדית. כל אדם שפועל באיזשהו ארגון כלשהו יודע את זה, שבלי הפריה הדדית, אז מתחילים לראות את הדברים רק מזווית אחת, ואז המגרעות מתחילות להתרבות. כן.
זה מה שקרה עם רופא המשפחה. גם רופא המשפחה יודע הכל.
בדיוק.
אבל הם יודעים בכל כל התחומים. והיום יש רופא לפרק הזאת וליד הזאת ולעבוד.
נכון. אתה צודק. אתה צודק. הרב קוק ידבר על זה בהמשך, בחלק על איחוד הכללות והפרטיות. כן? אם זה מעניין אותך בעמוד נון א', לא, לא, בעמוד נון. תסתכל רגע, רגע אחד, הצצה לעמוד נון. אם לא קשה, אם זה קשה, אני מוותר. מה כתוב? הכוללים ובעלי המקצוע. יש כוללים, יש בעלי מקצוע. טוב. בואו נחזור לעמוד כף ב'. ההחשכה שכל מקצוע מחשיך על חברו גורמת היא גם כן להתייחס בניגוד מוחלט למקצוע הנסתר מעיני האדם הנתון למקצוע אחר הרחוק ממנו בערכיו. כן, כל אחד מרחיק, לא שם לב, לא רוצה לדעת. חסרון זה לא יוכל להתמיד. למה? שוב, בגלל האופטימיות הבסיסית של הרב קוק. כיוון שהיהדות היא אופטימית, היא לא יכולה להשלים עם חסרונות. והעתיד של האדם, בו יבוא, שיתפתח למעמד רוחני איתן כזה, שלא די שכל מקצוע לא יסתיר את חברו, אלא שמכל מדע ומכל רגש, ינשקף כל הים המדעי וכל התחום ההרגשי. שימו לב מה הרב כאן אומר, הציפייה היא שאם אני מעמיק בנקודה שבה אני נמצא, דרך הנקודה הזאת אני מגלה את הכל. גם השני, בנקודה האחרת שבה הוא נמצא, הוא יכלול גם אותי דרך הנקודה שלו. ודאי שלא תהיה סתירה, אבל גם תהיה אפשרות להיפגש עם הכל. כלומר, ואז זה הופך את כל העולם כולו לאיזה מין כדור של גומי, שכשאתה נוגע בנקודה אחת אתה מזיז את כל הכדור כולו. זה שתי האפשרויות, זה מה שהרב אומר. או שאתה מתרכז בנקודה שלך ושולל את כל השאר, או שמתוך הנקודה שלך אתה מגיע אל כל השאר. לכן למשל בלימוד תורה אמרו חכמים, אין אדם למד אלא במקום שליבו חפץ. נו, ואז אם הוא ילמד רק מה שליבו חפץ, מה עם הדברים שליבו לא חפץ, הוא לא ידע אותם לעולם? אלא, אם האדם לומד במקום שליבו חפץ, מזה הוא מגיע אל הכל. הוא רואה את הקשר בין מה שהוא עושה לבין הכל. כן.
אם יש לך מקצוע, לימוד תורה או כל מקצוע אחר, או איזושהי השקפה בעולם שפועלת את הדבר הזה יותר מדברים אחרים, זאת אומרת להגיע לנקודה הזאת, אם אדם אומר לך מה הנקודה הזאת, יש שני מקצועות שמה שנקרא כוללים הכל.
יש חשיבה סינתטית, כן.
מה זה?
יש הרבה דיציפלינות כאלה של חשיבה סינתטית, של חשיבה מאחדת. הגמרא עוזרת בתחום מסוים בלבד. היא עוזרת. כלומר, בגמרא אנחנו רואים תמיד שדברים קשורים, דברים שקשורים שקשורים לדברים. זה ודאי, יש. אבל עדיין בתוך הגמרא מצויה הפרדה הקשה בין הלכה להגדה, למשל. או בין פלפול להלכה. כן, כלומר, זה לא כל כך פשוט. אבל יש משהו מזה. לכן למשל מעניין, אצל היהודים, כן, היהודים למדו הרבה גמרא במשך הדורות. וזה כנראה הכשיר אותם לחשיבה הזאת, המאחדת. לא רק, למשל, שבחור ישיבה שישב באיזושהי מדינה, ולמד שם את דברי חכמים מבבל, ומארץ ישראל, ומצרפת, ומפולין ומצפון אפריקה, הוא נפגש על הדף שלו כבר עם כל העולם כולו, נכון? ועם מושגים שלקוחים מתרבויות שונות, זה כבר פותח, זה דבר ייחודי. אצל הנוצרים לעומת זה, זה היה דבר של יחידי סגולה. איפה אנחנו? והעתיד בו יבוא, כמו שהעניין הזה הוא במציאות האמיתית שאי אפשר כלל לשום יצירה רוחנית בעולם שהיא תהיה עומדת בפני עצמה, אלא שהיא ספוגה מן הכל, אבל טמטום הלב גורם שאי אפשר להביט על אלה החלקים המובלעים מכל הישות הרוחנית הנמצאים בכל תוכן שהוא. אבל ברוממותו של האדם, כאשר האדם מתרומם הכוונה, תיפקחנה עיניו לראות נכוחה. אז תיפקחנה עיני עיוורים ואוזני חרשים תיפתחנה. ומלאה הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים. כלומר, אתם רואים איך שהפסוק נדרש כאן. בדרך כלל אתה אומר, מלאה הארץ דעה את השם, שכל העולם כולו יתעסק רק בדבר אחד. לפי הרב זה בדיוק הפוך. כיוון שעיני עיוורים תיפתחנה, ותיפקחנה אוזני חרשים, זאת אומרת שהאדם יהיה פתוח אל הכל דרך הנקודה שלו, ממילא תתרבה הדעה בעולם, מלאה הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים. עכשיו, שימו לב רק לדיוק של הפסוק. מה זה כמים לים מכסים? מסבירים הקדמונים, רבל שערי אורה בין היתר, הים זה השם של הקרקעית, נכון? המים מכסים את הים, אז המים זה לא הים. ים זה כינוי לכלי קיבול של המים. עכשיו, אם אני מסתכל על מבנה הקרקעית, הקרקעית יש בה כל מיני חורים ותלוליות, נכון? זה לא אחיד הקרקעית. אבל המים ממלאים את כל הצ'ופצ'יקים בדייקנות כזאת, שמלמעלה זה נראה הכל אחיד. נכון? כלומר, זה הייחוד של הכלל עם כל פרט ופרט.
זה לא נכון להגיד אדם טבע בים.
אפשר להגיד שאדם טבע בים. למה לא? לא, הוא טבע בים. זה כמו שלמשל, אם נפל איזה ג'וק לקוס. תגיד מה, הוא לא נפל לקוס? הוא נפל לתוך הכלי שבמים? למים שבקוס? לא, הוא נפל לקוס, כי הקוס מכיל גם את המים. אפשר להגיד שאדם נפל לים. אפשר גם באותה מידה להגיד, זה יותר אופטימי, שאדם יצא מן הים. למה תמיד לצייר את הרע? למה? טוב. פרק ט"ז בעמוד כ"ג. כן, בבקשה. בכל התהום ההרגשי. כן, בדיוק. כלומר, כן, שכל תחום מזקיק את התחום השני. אני לא יודע בדיוק איך הדבר הזה יצא לפועל, אבל זה המשמעות. טמטום הלב גורם שאתה לא רואה את החלקים הרחוקים. זה נגיד מבנה הנפש של האדם. מבנה הנפש של האדם הוא דבר שצריך להתפתח. האדם הפרימיטיבי שונה מהאדם המודרני, למשל. בתפיסה שלו. יש משקע תובנות, פיתוח של תובנות. אנשי המדע אומרים שאנחנו מנצלים רק אחוזים מעטים מהיכולת של המוח שלנו. אז לך תדע, כשאנחנו ננצל עוד 10%, מה יהיה? כן? טוב? ייחוד התורה והנבואה. מה זה התורה? זה לא נבואה. מה? בסדר, אבל גם הנבואה. כלומר, דבר השם זה נבואה. אז מה ההבדל בין תורה לבין נבואה? למה הוא מתכוון? יפה, נבואת משה לעומת נבואת שאר הנביאים. נבואת משה יש לה מאפיינים שאין נבואת שאר הנביאים. למשל, משה יכול לפסוק הלכות לדורות. הנביא יכול לתת רק הוראת שעה. משה חודר עד פרטי הפרטים של הלכות. הנביאים רואים בדרך כלל את המגמה המוסרית הכללית, מה שנקרא מוסר הנביאים. אז לפי זה יוצא שהנביאים הם נמוכים ממשה. זה לא כל כך פשוט מה שאני אומר, זה היהדות אומנם אומרת, אבל לומדי התנ"ך בעולם כולו, הגויים במיוחד, הם מתפעלים יותר מדברי הנביאים, הנביאים מאשר מדברי משה. נכון? כלומר, אם אתה שואל נוצרי, איפה העיקר של התנ"ך? הוא יגיד לך בנבואות חוצבות הלהבות של ישעיהו, מיכה וכדומה. נכון? ששם אנחנו רואים עמוס, כן, שנלחם למען הדלים, סוציאליסט אמיתי וכו'. כן? וזה שמשה אומר על נגע צרעת, שאם זה בצבע כזה וכזה, ואם יש פה כזה חוט שחור, באמת, זה העיקר. מוסר הנביאים, זאת המגמה האמיתית, זה הפסגה של התנ"ך. לעומת זה, היהדות דווקא אומרת הפוך, נכון? שתורת משה היא למעלה, וכל הנביאים לא באו אלא לומר את מה שמשה אמר, כן? לא באו אלא להזהיר על תורת משה. גילו את מה שגנוז בה. צריך להבין מאיפה ההבדל הזה בתפיסה. כן? האריזל היה אומר, אם במחתרת יימצא הגנב. כן? יש פסוק, פרשת משפטים. הוא אומר, אם במחתרת יימצא, סימן שהוא גנב. מה זה מחתרת? זה ממחת, זה 48. תרת, זה משון תורות. 48 נביאים עמדו להם לישראל. אז מי ששם את הנביאים לפני התורות, סימן שהוא גנב של אורות. הוא לא מבין את המהות האמיתית של התורה, של התנ"ך, כן? אצלו במקום תנ"ך יש נחת, כן? כלומר, הוא שם את הנח לפני התורה. במח, תרת, יימצא הגנב. נוער חובב תנ"ך. אה, נחת בחט. אה, בסדר. יפה, יפה, אבל נוער חובב תנ"ך. זה חשוב לחבב את התנ"ך. הלוואי וחבבו את התנ"ך. כן. אז איפה היינו? כן. צריך להבין גם שהיסודות האוניברסליים שנמצאים אצל הנביאים, לכאורה לא נמצאים, לא רואים את זה באופן גלוי בתורת משה. אבל ההסבר הוא פשוט מאוד. אצל משה נמצאים במרכז, אצל הנביאים נמצאים בפריפריה. אז בתוך המרכז כלולה כבר כל הפריפריה. כל ההיקף כלול. רק, מה? מרכז החיים הנבואיים נמצא אצל משה. מרכז החיים הרוחניים העולמיים נמצא בעם ישראל. לכן משה מדבר על עם ישראל. האם זה אומר שמשה לא אכפת לו מההיקף? מהאומות? אני אסביר עוד פעם. יש טענה שהרעיונות האוניברסליים ביהדות הופיעו בדור מאוחר. כי תורת משה, שהיא קדומה יחסית, לדברי הנביאים, היא מדברת על עם ישראל ולא כל כך אכפת לה מהגויים. התשובה היא שזה שטויות. מדוע? כי כשאתה נמצא במוקד החיים, שם אתה עוסק במוקד. זה כמו שתגיד, יש אנשים שנמצאים עכשיו במעבדה של תרופות, והם לא הולכים לסעוד את החולים. האחיות, צוות האחיות, זה האנשים האמיתיים. אלה המטפלים האמיתיים בחולים. זה שטויות. הרי במעבדה, שם עסוקים באמת, בעיקר. ואחר כך צריך בשביל זה צוות שלם שיטפל בחולים, נכון? אז זה מה ש...
היה שווה לחזור על זה פעמיים.
מה?
היה שווה לחזור על זה פעמיים
בשביל הדוגמה. היה שווה לחזור על זה בשביל הדוגמה. נכון. טוב, נבואה, מי אמר שחזרתי? טוב, נבואה ורוח הקודש. אז אם כן יש איחוד, בכל זאת, הכישרון בנפש שנפגש עם התורה, הוא שונה מן הכישרון הנפשי שבנבואה. זה לא אותו כישרון נפשי. אז פה שוב יש לנו איזו הפרדה נפשית. נבואה ורוח הקודש. אגב, זה גם בתחום ההלכה והנבואה. מצאנו, טוב, זה גם בהמשך, אבל יש שאלה גדולה. האם אפשר לפסוק הלכה על פי נבואה? על סך הכל אני רוצה לדעת. כשאני שואל את עצמי שאלה בהלכה, אני רוצה לעשות את רצון השם, לא? אז מה הכי טוב? לשאול את השם. תגיד, צריך להניח תפילין ככה או צריך להניח תפילין ככה? ריבונו שלם, תגיד לי. שאלה טובה, לא? אומר, אז יש דיונים שלמים בתלמוד על זה, האם פוסקים הלכה על פי בת קול, או שלא פוסקים הלכה על פי בת קול. כן? אז מכירים את הסוגיה של תנורו של אחנאי, כן? שרבי יהושע קם על רגלה ואמר, לא בשמיים, לא פוסקים הלכה על פי בת קול. מי חולק על רבי יהושע? רבי אליעזר. נו, אז מי צודק?
שניים.
ודאי, כלומר, אתה לא יכול, אי אפשר להכריע בשאלה כזאת. כי רבי אליעזר אומר, בשמיים אמרו שאני צודק, אבל רבי יהושע אומר, כן, אבל בארץ אמרו שאתה לא צודק. נו, איך אתה פותר שאלה כזאת? אתה לא יכול לפתור. אבל הלכה למעשה, מה אני עושה? מותר לי לשאול שאלות הלכתיות על פי נבואה או לא? הרמב״ם אומר, מי שפוסק הלכה על פי נבואה, חייב חנק. סימן שהוא נביא שקר. כן? אם מישהו אומר, כה אמר השם הלכה כרבי פלוני. גם אם כיוון להלכה, אומר הרמב״ם, זה סימן שהוא נביא שקר ומיטתו בחנק. רבנו תם אומר...
גם בת קול לא?
גם בת קול לא? עדיין, לא פוסקים על פי נבואה.
אם הוא פוסק על פי נבואה, זה נביא שקר, אז הוא שקר, אבל אם זה בת קול...
אסור לפסוק על... לא, אנחנו נחלוק על הבת קול. הרי יצאה בת קול ואמרה, מה לכם מצד רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום? עמד רבי יהושע על רגליו ואמר, לא בשמיים היא. זאת אומרת, מה רבי יהושע אמר? אמר לה בת קול, שהיא הייתה באמת בת קול, לא אכפת לנו מה שאת אומרת. זה אתה מקשה כבר את קושיית התוספות. התוספות מסכת יבמות. שואלים מדוע בעירובין מצאנו שכן פסקנו על פי בת קול. מחלוקת רבי אליעזר, בית שמאי ובית הלל, ובסוף יצאה בת קול ואמרה, אלו ואלו דברי אלוהים חיים והלכה כבית הלל. אז אם כן, כן מצאנו שפסקנו על פי בת קול, נכון? אז יש לזה דיונים שלמים. פעם נתתי בליל שבועות שיעור של שעתיים וחצי רק על השאלה הזאת. אתה רוצה שאני אחזור על זה? אני לא אעשה את זה. אבל רק מה שאני רוצה לומר... בשבועות לא מצאתי עוז בנפשי להתיר להקליט את זה. בעיה. בשבועות אני אתיר, אתה אומר. שבועות הבא אני אתיר את זה. לא, אבל יש בעיה שאסור להתיר. איך הקליטו את זה? לא, אבל האמת היא נתתי שיעורים על הלכה ונבואה. פה, גם כן. יש בארכיון. כן. אז, אבל בכל מקרה, הרב קוק באגרותיו אל הרב יצחק אייזיק הלוי. מגרמניה. היה רב אחד גדול. הרב יצחק אייזיק הלוי כתב ספר דורות ראשונים. הוא גם היה היסטוריון. והוא כתב ספר דורות ראשונים כדי להשיב על גרץ. גרץ, ההיסטוריון, ההיסטוריוגרף היהודי, שביזה מאוד את חז"ל וכו', אז כנגדו נכתבו כמה ספרים, אחד מהם דורות ראשונים. הרב יצחק אייזיק הלוי היה לוחם בעד האמונה של היהדות, אבל בסגנון קנאי. הוא היה גודאי כזה, הרב קוק עמד איתו בקשר, רק אמר, אני לא אוהב את הסגנון הזה. אבל באחת מאגרותיו אל הרב יצחק אייזיק הלוי, הוא דן שמה, הוא אומר, כבודו הוא הראשון שהוריד את המחיצה בין החוכמה הכללית לבין התורה, כל הכבוד. אבל יש עוד מחיצה שצריך להפיל, הוא אומר, זה בין ההלכה להגדה, ובין הנבואה להלכה. ואז הרב שמה דן בהרחבה במקורות הדנים בהפרדה מוחלטת כביכול בין ההלכה לבין נבואה, ומנסה להראות נתיבות שיהרסו את המחיצה הזאת. טוב, בואו נראה עכשיו את הדברים בפנים.
אגב, הרב קוק חבר בין ההלכה להגדה?
בוודאי, בוודאי. מצא דרכים לאחד ההלכה והגדה. כן, טוב.
בשיחות הרב צבי יהודה מופיע שמביא זה חתם סופר שעשו לערב בין הגדה להלכה.
בשיחות הרב צבי יהודה מופיע שהוא הביא איזה חתם סופר שאומר שאין לערב הלכה והגדה.
פגש איזה קרוב של החתם סופר במרכז.
שמה אמר לו?
לא זוכר בדיוק את הפתים, אבל כאילו דיבר
על החתם סופר. החתם סופר דן באחת מאגרותיו, באחת מתשובותיו, באפשרות, האם אפשר לפסוק הלכה על פי אגדה. כן? למשל, המקרה שמדובר עליו היה מקרה ססגוני קצת. היה מדובר, הייתה שיירה שהותקפה על ידי שודדים. השודדים עמדו להרוג את כולם, ואחת מהנוסעות בשיירה פיתתה את ראש השודדים, ואז היא לקחה אותו הצידה, עשתה מה שעשתה, כולם ברחו. ואז ככה ניצלו. ואחר כך היה שאלה האם היא מותרת לבעלה או לא, כיוון שהיא זנתה מרצון. מה?
כמו יעל.
אז השואל רצה להוכיח מאסתר. שאסתר הייתה יוצאת מחיקו של אחשוורוש ושוכבת בחיקו של מרדכי. ככה מובא במדרש. אז החתם סופר על זה כותב, אין מערבין הלכה באגדה. כלומר, זה אגדה, יש כללים של האגדה, יש כללים של ההלכה, אתה לא יכול לערבב את זה בזה. הוא אומר, זה כחורש בשור וחמור גם יחדיו.
מה אגדה מסתר?
מה?
למה זה אגדה?
זה לא מובא כהלכה שם. זה במדרש, זה מובא במדרש, במסגרת מדרשית. כן, ואת מאמר מרדכי אסתר עושה. דרשו. אבל זה...
שאתה מתחפש לשדבר.
כן, אבל אני לא מביא את הדעה הזאת. מביא את הדעה ההיא. כלומר, והשואל רצה להתיר אותה על יסוד דברי המדרש, ועל זה החתם סופר בחריפות גדולה אומר, אין מערבין הלכה באגדה. כי מי שעושה כלאיים. ברור, זה על זה נאמר. עכשיו, אני זוכר כשלמדנו אצל הרב צבי יהודה, אז עוד לא יצא הספר שאתה מתאר, אני פשוט ראיתי את הרב צבי יהודה בחייו. אז שאלתי אותו על דברי החתם סופר האלה. אמרתי לו, ומה עם האיחוד של ההלכה בהגדה בספר אורות הקודש? ענה, זה עירוב וזה איחוד. זה לא אותו הדבר. אז שאלתי, הייתי אז בשיעור א', הייתי בחור צעיר. שאלתי אותו, ואיך יודעים מתי זה איחוד ומתי זה עירוב? ענה, כשתלמד הרבה תורה תדע. מה הוא רצה לומר? שההבחנה איננה הבחנה אבסולוטית, אלא מה שהחתם סופר בא לומר זה למנוע חיבורים ילדותיים, בוסריים. כלומר, אתה אומר, אני אפסוק הלכה על פי עיקרון אגדי. זה כמו שיש אחד, פעם הגיע למרכז הרב, אחד בשנת השמיטה, אחד שלא שמח על היתר המכירה. והגיע הזמן של ארוחת ערב, הזמינו אותו לאכול, הוא אמר, אבל אני, האם אתם פה סומכים על היתר המכירה או לא? אז אמרו לו, כן, פה אנחנו סומכים על היתר המכירה. אז הוא אמר, טוב, אני לא יכול, אמנם אני אוסר, אני מהמחמירים, אבל אני אקיים בי, לך רד כי שיחת עמך. ברור, זאת אומרת, כיוון, זה מין פרשנות אגדית, כן, להתנהגות הלכתית. אז זה ברור שזה שטויות, כן, לא ככה פוסקים הלכה. כי יש, מה?
זה חצמו,
לא רע, אבל במיוחד שהוא היה רעב. זאת אומרת, אם מישהו לא רעב היה פוסק את זה מילא, אבל הוא רעב, הוא מחפש את זה שיהיה זקה. אבל לך רד, מה?
כפו אותו
בולמוס, שיגיד, בסדר, שיגיד שהוא רוצה לעבור עבירה, לא יודע מה. אבל לך רד כי חשירת עמך, זה ההסברה הגדית. עכשיו, זה לא שזה חסר משמעות, אבל אם כבר הוא רוצה להתיר לעצמו, הוא צריך למצוא בדרכים המקובלות בהלכה, ועל גבי זה לומר שבזה יתקיים לך רד כי שיחת עמך. אבל איחוד ההלכה והאגדה זה משהו אחר לגמרי. זה החיפוש של נקודת האחדות המקורית שבין הסברות ההלכתיות לסברות האגדיות, ואז מכוח זה נוכל גם לחדש הלכות בעולם. בסדר? זה הכוונה. בסדר. אז בוא, אז לכן ההערה שלך הייתה בהחלט במקום. כן, לא ידעתי, זה גם מובא בספר מודפס? מעניין. טוב. נבואה ורוח
הקודש.
מעניין. טוב, נבואה ורוח הקודש באים. כמו שבים אנשים שואלים אותי, אמרת ככה וככה, איפה זה כתוב? אני אומר, אתה רוצה, אני אכתוב לך את זה. טוב. נבואה ורוח הקודש באים בדבר השם לפנימיותו של אדם, ומתוכו הם נשפעים לכל מה שנוגע לעולם כולו. ומעין דוגמתם, האגדה. כן, מה זה אגדה? זה השריד של הנבואה. חכמי האגדה יש לנו במדרשים, חכמים שמופיעים רק במדרשים ולא בהגמרה. נקראים רבנן דאגדתה. נכון? יש רבנן דהלכתה, יש רבנן דאגדתה. מי הם הרבנן דאגדתה? הם אנשים שאם היו חיים בתקופת הנבואה, היו נביאים. אבל כיוון שהם חיים בתקופה שאחרי הנבואה, אז הם לא נביאים. אז הם רבנן דאגדתה. והאגדה בעצם היא ההמשך של הרוח הנבואית בישראל. אז מה שאומר? ומעין דוגמתם של נבואה ורוח הקודש, האגדה. הרי היא נובעת מהנפשיות של האדם, ומסדרת את ענייניה גם כן ביחס החיצוני של העולם. אבל התורה, היא באה מתוך הערת האמת העליונה, שאין בה שום הבדל מפנימיותו של אדם לעולמיות כולה ומקורה. כלומר, התורה באה מהיקף הרבה יותר רחב מאשר פנימיות האדם, שהיא לעומת חיצוניות, או נפשיות ביחס לעולם. כן? התורה היא באה מהסדר הכללי של המציאות. ובסדר הכללי של המציאות יש מקום לכל. לכל העולם, לכל האדם וגם למקור העולם. הכל כלול. בסדר? מלמל, מה?
התורה אין מקום לכל אדם. מערכת היסורים
מה פתאום? מה פתאום? מה שאתה אומר כאן, אתה מדבר על חלק קטן של התורה, שהוא ההלכה. דבר נוסף, גם ההלכה אומרת מה הדין של כל אדם, מה של היהודי, מה של הגוי. זאת אומרת, או של מה איש, מה אישה, בן חורין ועבד, קטן, גדול. כלומר, יש לתורה התייחסות כוללת על כללות המציאות, לא מתוך נקודת ההשקפה של אדם זה או אחר. כלומר, מי שאומר יש הבחנה בין יהודי לגוי, הוא לא אומר את זה בגלל שהוא יהודי, כי מי שאמר את זה זה הקדוש ברוך הוא, שברא את היהודי וברא את הגוי. הייתי... לא, משהו... מה?
כשאני מדבר על התורה, הרב אמר שההלכה היא רק חלק מהתורה. כלומר, הגדה היא חלק מהתורה,
נכון, נכון.
זה חלק מהתורה.
אז הוא מכוון או התורה במובן הכולל של הכל, או האגדה בתור אותו חלק של התורה הבא אל פנימיות האדם. בסדר? אז מה שאומר, מלמעלה למטה, הכל נזכר ונודע. פה אל פה, אדבר בו, הרי מקור התורה, משה. פה אל פה, אדבר בו, לא אדבר אליו. הוא מראה ולא ביחידות, הוא תמונת השם יביט. מה זה תמונת השם? הוא רואה את המציאות כולה כהיקף אחד גדול. רק נבואה זו יכולה ליתן תורה. ומתוך כך, נעלה היא התורה מכל נבואה, וחכמי תורה עדיפי מנביאים, מצד התוכן העליון שמינו הם יונקים את החיים הרוחניים שלהם. הרי אמרו, חכם עדיף מנביא. מוזר מה, מה זה אמירה הזאת, חכם עדיף מנביא? פגשת חכם, פגשת הנביא, ראית את ההבדל, יש הבדל גדול. הנביא הוא ענק, אז מה אתה אומר, חכם עדיף מנביא? אלא, מלבד ההסבר שנמצא בזרעונים, שהכוונה שהחכם הוא יותר יעיל מן הנביא. כן, הוא יותר מצליח מאשר מה שהנביאים נכשלו. אבל יש פה, לפי הרב כאן הסבר אחר לגמרי. החכם הוא רסיס מישות כוללת יותר גדולה. כלומר, כל חכם זה חתיכה קטנה של משה רבנו המקורי. כלומר, כאילו לקחת את משה, ניפצת אותו לחלקים, וכל רסיס ורסיס זה חכם. לעומת הנביאים שהם שלמים. זה משה רבנו, כל נביא זה משה רבנו, אבל בקטן. אז מה עדיף? דבר קטן שלם, או דבר, או דבר שבור מגדול, מגדול.
יש לנו את בהלכה של פציעת הלחם. אנחנו אומרים שקטן שלם עדיף מ...
בציעת הלחם, אנחנו אומרים שאנחנו אומרים קטן שלם עדיף על גדול, על...
חתיכה של הלחם הגדול, אפילו שהוא מלא.
אפילו שהוא, כן, נכון. אלא אם כן, אבל יש מקרים שזה לא ככה, נכון? כשיש לחם בסעורים לעומת לחם חיטים. שאז יש ספק בדבר, ואז מה שההלכה אומרת זה לקחת את שניהם ביחד.
אבל נכון? בריאה.
מה?
בריאה.
בריאה, בסדר.
בריאה קטנה, כן? כל עוד שהיא שלמה, זה עדיף על משהו שחסר בו אפילו...
אתה צודק. אז יש צד כזה גם כן. אבל יש גם צד הפוך. לכן ברור שאנחנו משתוקקים אל הנבואה, ואנחנו היינו רוצים לראות מחדש טיפוסים כאלה. אבל אנחנו גם יכולים לראות את המעלה שיש בחכם עם כל קוטנו לעומת הנביא מצד מקורו. זה מה שהוא אומר גם, נכון? וחכמי תורה עדיפי מנביאים מצד, כן? לא מכל צד, אלא מצד התוכן העליון שמינו הם יונקים את החיים הרוחניים שלהם.
ההגדרה של משה רבנו, רק נביא, גם חכם בתורה לכאורה. אז אותו משה רבנו מאופץ כמו שהוא מגדיר אותו, זה גם תורה וגם נבואה.
משה זה לא חוכמה ולא נבואה.
אז מה זה כן?
זה תופעה ייחודית.
זה?
זה תופעה ייחודית שכדי להגדיר אותה אנחנו אומרים שהוא אב בחוכמה ואב בנבואה. אבל אצלו היה ייחוד של הדברים. אז זה יצירה אחרת. מהיצירה האחרת הזאת משתלשלות יצירות משניות. תורה, חוכמה, נבואה.
אני מדבר על דוגמה שלנו מכיר הסיסים. כן? אז יש להם גם חוכמה וגם נבואה.
כן, אבל נבואת משה. אצל החכמים... שהם תלמידי משה, יש שרידי הנבואת משה. אבל לא... אז יש הבדל. כשזה נבואה מאוחדת בחוכמה, אז הנבואה מעוקבת מלהופיע בסגנונה השירי שיש אצל הנביאים. דברי תורה, נאמר עליהם על הלכות שהן שחורות כעורב. נכון?
כן.
מה זה שחורות כעורב? שההלכות הן לפעמים ככה מעצבנות. כן? אתה לא רואה הלכות נידה... הלכות בשר בחלב, ושומן היוצא מן הזה, והדם, בגיל כזה, נכון? אתה רוצה, אפשר להביא לך איזה 10,000 הלכות מגוחכות, שאפשר רק אם זה יצא החוצה, יעשו צחוק מהתורה, נכון? בגלל שאנחנו עסוקים בלכלוכים, נכון? וזה העיסוק של ההלכה. ואילו הנביאים, איך מדברים יפה? תשמע, שמעתי את הנביא, איך הוא דיבר יפה, זה משהו מדהים. כן? אז זה אפשר גם אפילו על במת הכנסת, כן? אני אגיד איזה נאום נפלא על הכאב, הנשי וכו' וכו'. אחר כך זה יגיע להלכה, אני אגיד לו, זה החלק המקומם של המסורת התלמידית. לא רוצה לשמוע, כן.
רוב הנביאים היו נביאי זעם.
רוב הנביאים? למה? יש הרבה דברים נחמדים אצל הנביאים. קראת? אני קראתי שם דברים יפים מאוד. כן, מה, נחמו, נחמו עמי, דברו על לב ירושלים. איזה דברים יפים, חמודים יש שם. כן. אפילו הזעם. אתה יודע מה? איך אמר ישעיהו? הוי, גוי חוטא. וכי זה גוי שחוטא? עם כבד אבון? מה פתאום? זרע מרעים. זה הילדים של הרעים, אברהם, יצחק ויעקב. נכון, לפעמים בנים משחיתים, עזבו את השם, ניעצו את קדוש ישראל, אבל נזורו האחור, מיד הם חוזרים בתשובה. אתה רואה, אפילו כשהם מבקרים.
אופטימי.
כן, כן, כן.
חשובה
המדינה. מה, אז לא ככה קוראים?
בסדר, מה?
כן,
כן. מה
נבואה לרוח הקודש? מה? זה מה שהוא מסביר. לא, פה הוא לא מבחין בנבואה לרוח הקודש. הוא אומר, נבואה ורוח הקודש והגדה לעומת תורה. זה המטרה של הפרק הזה, כן? אחר כך. מה? מה, בין נבואה, רוח... זה לא הנושא שלו, אז לכן הוא לא נכנס לזה. העיקרון הוא שזה מה שחודר בדבר השם את פנימיותו של האדם. עד כאן להיום. שלום.